לא מצאנו עוד דבר בתורה שהתורה, הכוונה התורה, נביאים, כתובים, רומזים עליו בכל כך הרבה מקומות כמו על חודש אלול. הרמזים שהראשונים מביאים על חודש אלול, אז זה מכל פינה, מכל מקום, המוני מקומות. מה שידוע יותר זה אני לדודי ודודי לי, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, זה כתוב בראשונים. ואשר לא צדה והאלוקים אינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. ועוד, יש עוד, הזכרנו פה, במשך השנים הזכרנו גם מה שכתוב בעבוד רעה, ובא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב נאום השם. סוף מילת גואל, תחילת מילת ולשווי פשע, גם שם יש רמז לאלול. מה העניין שאלול נרמז כל כך הרבה? אז איזה מין? מה העניין בזה? עוד רמז ועוד רמז ועוד רמז. בכל מקום, מכל פינה. ואנחנו לא מוצאים דברים כאלה בתורה. אין עוד מקומות שהתורה כל כך הרבה רומזת על דבר שהתורה להדיה לא מדברת עליו. פירוש שהתורה לא מדברת אף פעם. וגם שמות החודשים עלו עמהם מבבל. אבל התורה רומזת, זה מה שמגלים לנו רבותינו, זה מה שכתוב בראשונים. התורה מרמזת על אלול. מה העניין בזה? ורמזים בשפע. המון. רמזים. ראשי תיבות, סופי תיבות, אמצעי תיבות. לחכימה, כמו שכתוב, חז"ל אומרים, הגמרא אומרת, לחכימה די ברמיזה. זאת אומרת, לרמוז רומזים לחכם. מי שלא חכם, אז כמו שכתוב, המליצה שכתובה בלשון חז"ל, לחכימא די ברמיזה ולשוטה בקורמיזה. קורמיזה זה משהו מעין פטיש. כן. צריך להקות על קודקודו כדי שהוא יתפוס. ולחכם, אז ברמז הוא תופס. זאת אומרת, מלמדים אותנו כאן ש... לתפוס לעניינו של חכם זה, בין היתר, החוכמה הפירושה לתפוס רמז, להבין רמז, לקלוט רמז. זה מעניינה של החוכמה. הסיבה המילה חוכמה כתוב בחז"ל, הדברים מפורשים בתיקוני הזוהר, המילה חוכמה מתחלקת לשניים, פשר מילת חוכמה זה מתחלק לשניים, כוח מה, עניינה של חוכמה הוא אדם, זה הרי ברור לכל בר דעת, אדם שיודע הרבה, זה לא עושה אותו לחכם. יכול לדעת המון. הוא יכול להיות אוצר בלום, שהוא לא יכול להחזיק כמויות עצומות של ידע. זה לא עושה אותו לחכם. חכם בכל חוכמה שהיא, כל, אם מדברים בחוכמת להבדיל, אם בחוכמת הטבע, בכל מיני עניינים, חוכמת הטבע, חוכמת מה שנקרא, כל שבע חוכמות, כמו שזה נקרא בלשון, בלשון הקדמונים, כל שבע חוכמות, כל חוכמה תהיה איזו שתהיה, עניינה תפיסת המהלך של הדברים. זה עניינה של חוכמה. היינו, אדם שיודע, ייקח רופא, רופא לדוגמה, אני כבר סיפרתי פה פעם, שהיה ערבי בבית המטבחיים לפני 80-90 שנה בירושלים. היה ערבי בבית המטבחיים, ערבי זקן, ששימש בבית המטבחיים בתור עוזר. הוא שימש בערך 50-60 שנה. הוא ידע לפסוק שאלות. הוא היה פוסק שאלות. כשהרבנים היו מעיינים בריאה, היו מעיינים באיזו שאלה שהיא, אז הוא היה מתערב. סיפר לי את זה אחד. אני שמעתי את זה מאחד מהרבנים, הסקנים. הוא היה מביע את דעתו, כאילו. אז כמובן, זה פשוט, הרי שהוא לא, אי אפשר להסמיך אותו לרבנים. הוא ידע מניסיון מה שהוא ידע, אבל לדמות מילטה למילטה, אז היה אבסורדים, פשוט היה יכול לדמות דבר לדבר. אז כמובן, חכם יודע את המהלך ויודע מה דומה למה, מה חלוק ממה, מה עוקב ומה נוטה הצידה, מה, כן. מהו המהלך של הדברים. אז אם הדבר הזה כשלעצמו, זה דבר, מקרה שקרה במדויק לגמרי, אז הוא יכול להגיד, כזה מקרה ראיתי לפני 30 שנה אצל הרב הזקן ההוא, והוא פסק ליתר. אז הוא יכול להיות נאמן אפילו. אבל ראיתי את זה בדיוק, לא בדימוי מילטה למילטה, בדיוק מקרה כזה. כך זה אצל, כן, כך זה בחוכמת התורה, או להבדיל, כך זה בחוכמת העולם. רופא, ישנה בני אדם, כן. שגם הם, כן, יש תמיד בני אדם שהם בקיאים בכל, בכל המחלות כולם, בכל הרפואות כולם, יודעים מה לעשות, בכל מקרה, בכל מין כאב, בכל. גם הם, כשהם מתחילים לדמות מילטה למילטה, דבר דומה לזה, אז הרפואה הזאת עוזרת, אז הם יכולים להרוג בני אדם. ככה זה. יש כאבי בטן מסוימים שאם מרפאים אותם בבקבוק חם, אז זה קטלני. וכשבאה השכינה ואומרת, כואב הבטן, אז תשימו בקבוק חם. אז זה יכול להיות פשוט פשוט, יכול להיות רצח. חכם נקרא מי שיודע את מהלכי הדברים, מי שיודע באמת מהו סדר הדברים, מהו המהלך, יודע. זה נקרא כוח מה. כוח מה זה נקרא תפיסת, יש לו, יש בו את ה, נמצא בו הבכוח להוציא לגילוי את המה של הדבר. דהיינו, מה שנקרא בלשון הראשונים מהות. הכוח לתפוס את מהות הדבר. כך זה, זאת תקראת חוכמה. החוכמה היא לעולם תפיסת המהלך של הדברים, תפיסת סדר הדברים, תפיסת הסיבות והמסובבים, זה נקרא המהלך. כן. איך הדברים מתהווים, איך צורת ההתהוות של הדברים, מה הם הדברים שפוגעים מה פוגע בזה, מה מתנגד לזה, מה מזיק לזה. ומה מועיל לזה? זאת נקראת חוכמה. חוכמה שיודעת להוציא מן הכוח אל הפועל, לגלות את מה שתמון בדבר הזה, בכוח, לגלות ולהוציא אותו. כוח לתפוס את המהות. זאת החוכמה. כוח מה? החוכמה נקראת ראשית, תמיד. ראשית חוכמה. הפסוק, המילה בראשית, תחילת התורה, אז היא מתורגמת בתרגום ירושלמי, מתרגם בראשית בחוכמתה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הכוונה בחוכמתה. חוכמתה, איך בראשית מתפרש בחוכמתה? פירוש המילה בראשית, זה נקרא, בראשית זה נקרא תחילת מהלך. זה נקרא בראשית. ראשית זה נקרא דבר שהוא מגיע מראשית, המגיד מראשית אחרית. זה דבר ש... ראשית נמשכת, הולכת לקראת אחרית. כמו שכתוב בפסוק, המגיד מראשית אחרית. פירוש המילה המגיד זה הממשיך. זה נקרא... כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים. בלשון חכמים... גדה של נהר נקראת המשך של נהר. כשאנחנו רוצים לומר המשך, מחיצה, ממשיכה, אז אנחנו אומרים גוד אסיק. מחיצה ממשיכה כלפי מעלה, זה גוד אסיק, תמשיך כלפי מעלה. כשרוצים להמשיך מחיצה כלפי מטה, אומרים גוד אחית. גוד, תמשיך את זה ותנחית את זה עד למטה. גוד זה נקרא להמשיך. המגיד מראשית אחרית, הכוונה, ממשיך את הראשית, מביא את זה עד לאחרית. זה נקרא המגיד מראשית אחרית. זאת התכונה של חוכמה. התכונה של חוכמה זה תפיסת הבכוח, דהיינו, תפיסת המהלך של הדבר. איך הוא מגיע מהראשית אל האחרית. ראשית פירוש תחילת מהלך. זה כתוב. כביכול, בורא העולם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל זה בראשית. וכתוב על זה ברש"י, מביא בשם חז"ל, כידוע, את השמיים לרבות כל תולדותיהם, ואת הארץ לרבות כל תולדותיה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כיוון שזה נברא בראשית, לכן זה נברא בשלימות, אבל זה היה עדיין בכוח. וזה המשיך בכל ששת ימי בראשית לצאת מן הכוח אל הפועל. זה נקרא בראשית בחוכמתה. ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. באופן שזה המשיך להתגלות. וכך היא כל הבריאה כולה. היא ממשיכה להתגלות, ממשיכה לצאת מן הכוח אל הפועל למי שהוא חכם. מי שהוא חכם, מי שתופס את הדברים בחוכמה, מוציא את הבכוח של הדברים, דהיינו את האפשרויות שתמונות כאן, מוציא אותם לפועל, מגלה אותם, לכן, התפיסה של החוכמה נקראת בינה. הנבון נקרא מי שמבין דבר מתוך דבר. החוכמה היא תפיסת הדבר בכללותו. דהיינו בעצם תפיסת הבכוח של הדבר. הוצאת דבר מתוך דבר, זו ההמשך של החוכמה, זאת הבינה. הבינה מוציאה דבר מתוך דבר. היא זאת שמגלה את מה שתמון בכוח בדבר, וכך היא מוציאה דבר מתוך דבר. באופן שפענוח של רמז, תפיסה של רמז וקליטה מה הרמז מתכוון לומר לי, זאת עצם החוכמה. תמיד החוכמה תופסת נקודת התחלה, והיא זאת שמוציאה אותו לגילוי, תופסת את המהלך שתמון פה ומוציאה את זה לגילוי. זה נקרא פענוח של רמז, תפיסה של רמז, הבנה של רמז. לכן חכימה, אל חכימה מדברים ברמיזה. אל מישהו חכם מדברים אליו ברמז. וכביכול בורא העולם, ברא עולם שלם שהוא טוב לכולם. טוב לכולם. זה עולם שחכמים מגלים בו. כמובן, החכמים חיים בעולם אחר. אבל הוא טוב גם, הוא טוב גם לבעלי חיים. כולם מסתדרים עם אותו עולם שכביכול בורא העולם ברא. טוב, בעולם הזה טוב לכולם. ברוב המקרים, בדרך כלל, בני אדם חיים בעולם ברור. הם יודעים את הדרך, יודעים את הדרך למכולת, יודעים את הבערך, פחות או יותר, איך להגיע לאוטובוס, וככה זה, חיים בעולם ברור. חכמים חיים בעולם שהוא כולו מתחדש והולך. מתחדש והולך, ובכל יום נראה אחרת. כביכול בורא העולם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מישהו חכם באמת, חי בעולם כזה שהחידוש נתפס בו, החידוש ניכר בו. אדם רואה בעצם, בכל יום הוא רואה עולם אחר. את מה שהוא הבין אתמול, מה שהוא תפס אתמול, אז היום זה כבר מיושן, היום זה כבר משהו אחר. בעומק הדברים, העולם הוא כולו חידוש. כולם בחוכמה עשית. כולם בחוכמה עשית. פירוש בחוכמה עשית, שבכל דבר ודבר, תמונה חוכמה בלי גבול, בלי קץ, בלי סוף. ואפשרויות להוציא עוד ועוד ועוד דבר מתוך דבר, ועוד דבר מתוך הדבר החדש שהוצאתי, ועוד דבר מתוך דבר. זה פירוש, הפירוש הפשוט של המילים. צדיקים, כתוב בגמרא, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אין להם מנוחה, אין להם מנוחה, כלומר, מנוחה זה נקרא, המושג מנוחה עניינו להישאר באותו מצב. זה נקרא לנוח, לנוח פירוש לא ללכת. לא ללכת, לא לשנות מצב. זה נקרא לנוח. מנוחה פירושה. המנוחה היא שינוי מצב, לא נקרא מנוחה. ולצדיקים אין מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. חיל פירושו הישג. אל חיל הישג נוסף. מהישג להישג. לשון רשי, בסוף מסכת ברכות. הגמרא הזאת נמצאת בסוף המסכת. לשון רשי, בסוף מסכת ברכות. ילכו מחיל אל חיל. אומר רשי, ילכו מישיבה לישיבה וממדרש למדרש. מקום שלומדים, וכשגומרים לימוד במקום אחד, ואין יותר מה ללמוד, עוברים למקום אחר שממשיכים ללמוד. זה נקרא ילכו מחיל אל חיל. ממקום שלומדים למקום שלומדים הלאה, וממקום שלומדים הלאה למקום שלומדים עוד הלאה. וזה נקרא ילכו מחיל אל חיל. זה פירוש. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בעולם הבא זאת העבודה שלהם, בעולם הבא זה השכר שלהם. אם אנחנו רואים, רבותינו הראשונים הנחילו לנו, המוני, כמו שאמרתי, אני אמרתי המונים זה, לא מדובר על מיליונים, אבל הרבה זה הכוונה, הרבה יותר מכל מציאות אחרת שזה, מכל דבר תורה אחר. הרבה יותר. רמזים, רמזים, ובהרבה מקומות, בהרבה פינות בתורה. בתורה, בנביאים ובכתובים. מ מי שילקט את הרמזים שנכתבו בדברי רבותינו, יגיע להסעות. פירוש הדבר שהתורה מדברת, כשהתורה מדברת על אלול, התורה מדברת אל חכמים. התורה מדברת ברמיזה, התורה מתכוונת לדבר אל חכמים. התורה מתכוונת פה לגלות לחכם. הנה תראה, פה רמזתי לך על אלול. בנושא הזה, בנושא הזה ובנושא הזה. הנושאים, שוב, הנושאים, אז כל נושא ונושא צריך ביאור לעצמו. מה שאני רוצה פה לנסות להבין זה את שורש הדברים, שאלול זה נושא שצריכים לדבר עליו ברמז. מהי נקודת החוכמה שבאלול שצריך לגלות את זה ברמז, דהיינו לדבר, לומר את זה לחכמים. לא לומר את זה בפירוש, אבל לומר את זה לחכמים, למביני רמז. התפיסה השטחית היא, וזה בוודאי לא נכון, התפיסה השטחית היא שחודש אלול זה מה שנקרא 30 יום לפני יום הדין. אז כמו כל 30 יום לפני חג, 30 יום לפני פסח, אז כבר מתחייבים בבדיקת חמץ במקרים מסוימים כשעוזבים את הבית. החיוב מתחיל לחול, חג, עניינו של החג מתחיל לחול 30 יום קודם. עניינו, דיניו של החג, מתחילים לחול 30 יום מקודם. 30 יום קודם הרגל אסור להספיד. זה נקרא, מכניסים לתוך זמן שמח, לתוך זמן שמחה, זמן של מועד, אי אפשר להכניס דברי אבל, דברי הספד. אסור להספיד 30 יום לפני החג. אז כך תופס את ההבנה השטחית, שאלול, גם זה כך. זה, אלול מתחיל 30 יום לפני יום הדין, וצריך להתחיל לדאוג. להתחיל לדאוג, עומדים, אנחנו כבר, זה כבר זמן של דין. בדברי רבותינו, לא רק שזה לא כתוב, כתוב בפירוש ההפך. עניינו של אלול, כמו שכתוב בטור, בתחילת הלכות ראש השנה, עניינו של אלול זה משום שהם ימי רצון. ימי רצון. בימים האלה נתרצה בורא העולם למשה רבינו ואמר לו לעלות ההרה כדי לקבל את הלוחות השניים. הטור מביא את זה מפרקי דרבי אליעזר, והדברים הם, אלה ימי רצון. אלה ימים ש... מה שנתגלה בהם בימים האלה, נתגלו בהם י' ג' מידות הרחמים, שמכוחם כביכול בורא העולם בסופו של דבר נתן לנו את הלוחות השניים. מכוח זה התורה שמצויה בידינו היא התורה שקיבלנו ביום הכיפורים. עניינו של אלול שייך ל-40 יום שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים. בכלל הרמזים, אני לדודי, כמו שכתוב באבו דרהם, הרמז של אני לדודי ודודי לי, אז הוא מביא את הרמז בצורה כזאת. ראשי התיבות הם אלול, וסופי התיבות הם 4 יודים כנגד ה-40 יום. זאת אומרת, אלול, אם הוא מתייחס למשהו, הוא מתייחס ליום הכיפורים, לא לראש השנה בכלל. והימים הם ימי רצון. זאת אומרת, זה משהו אחר. יש שיטה אחת בראשונים, מובא ברוקח, שאת התקיעות של חודש אלול ממשיכים עד יום הכיפורים. אנחנו לא נוהגים כך. אנחנו מפסיקים אותם לפני ערב ראש השנה. אחרי התקיעות של ראש השנה לא ממשיכים לתקוע. השיטה היא סוברת שהתקיעות של אלול הם סדר שהוא מתייחס ל-40 יום עד יום הכיפורים. באופן שאלול שייך ליום הכיפורים, לא לראש השנה. לבחינת הרצון, לבחינת הימי רצון, ימים שנתגלו בהם אותם י"ג על מידות הרחמים, שמכוחם כביכול בורא העולם סלח לנו ונתן לנו את הלוחות השניים. אותם 40 יום מתחלקים לשניים. חלק אחד הוא אלול, שזהו הזמן עד ראש השנה, והחלק השני זה 10 ימי תשובה, אבל הם יחידה אחת. אלה 40 יום, זה לא חודש, אלו 40 יום. אני לדודי ודודי לי עם 4 יודים בסוף. 40 יום. כפי הנראה, פירוש הדברים, בפסוק, פסוק הידוע, הפרשה, בסוף פרשת עקב, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר תזרע זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, אז בהמשך כתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. מראשית השנה ועד אחרית שנה. הגמרא לומדת מזה ש המכוון כאן ללמד אותנו שראש השנה זה יום הדין. ראש השנה הוא יום דין. כי כתוב מראשית השנה ועד אחרית שנה, פירוש, מראשית דנים מה תהיה אחרית. מה, איך תראה אחריתה של שנה הזו. על זה דנים מראשית. מראשית דנים מה תהיה אחריתה. ומנהלן שמתכוונים לראש השנה, אז הגמרא מביאה את הראייה, משום שכתוב תקעו בחודש שופר, בכסף יום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אז אם מצאנו משפט באחד הימים, אז זה ביום ראש השנה. ואז מראשית השנה ועד אחרית השנה. ברור, אם למדנו שראשית השנה זה יום ראש השנה, זאת ראשית השנה, אז הדבר פשוט, אחרית השנה זה אלול. היינו, התורה מחלקת את השנה לראשית ולאחרית. והמהלך הוא, וכאן צריך להבין, המהלך הוא כל שנה ושנה מייצגת את המציאות כולה, את כל ההיקף השלם של הבריאה. כל שנה ושנה אותם דברים מתחדשים עוד פעם ועוד פעם. כל שנה חוזרת על עצמה, כמשמעות המילה שנה. הדבר חוזר ונשנה. חוזר ונשנה שוב ושוב ושוב ושוב. אותם דברים שהתרחשו בשנה מסוימת, והדברים האלה הם דברים שהם נכנסו לעצם מהלך הבריאה, אז הדברים, אותם דברים שהיו מתחדשים בכל שנה ושנה. כך יציאת מצרים מתחדשת באותו תאריך שהייתה יציאת מצרים אז, יציאת מצרים מתחדשת בכל שנה ושנה, ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה מיד מצרים, משיבוד מצרים. אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו יוצאים ממצרים בתאריך שאבותינו לפני אלפי שנים יצאו ממצרים. באותו תאריך. הדבר קורה כל שנה ושנה מחדש. אותה מציאות מתחדשת. כך יציאת מצרים, כך קבלת התורה, כך במועד הפחות טוב. אמרו עליו על רבי יהודה ורבי אלעאי, שהיה יושב בין תנור וקיריים, אוכל פת יבשה, טובל במים, ודומה כמי שמיתו מוטל לפניו. אותו מועד מתחדש בכל שנה ושנה, ואותו מיתו מוטל לפניו, גם הוא מתחדש בכל שנה ושנה. אותו עניין, אותה מציאות, בכל שנה היא מתחדשת. סדר העולם הוא כזה, הסדר הכללי, הסדר הגדול של העולם, הוא כזה שית אלפי שנים, קאי אלמה, כך כתוב בגמרא. ששת אלפי שנים העולם עומד, ואחר כך העולם שובט. והשביטה היא קיום אחר. אותו קיום קודם מתבטל, והעולם עובר לקיום חדש. הקיום הקודם, הגמרא קוראת לזה חרוב, הוא נחרב. שית אלפי שנים קאי אלמה וחד חרוב. הוא נחרב, אותה מציאות קודמת נחרבת. ואז העולם מקבל פנים אחרות. זה מה שנקרא בלשון חז"ל, ועתיד הקדוש ברוך הוא לחדש את עולמו. כל חידוש אפשרי ייתכן רק אם המציאות הקודמת נגמרת, והנגמרת הזה יכול לבוא באחת משתי צורות. האופן איך שהמציאות הקודמת נגמרת זה באחת משתי צורות: או שהדבר נחרב, נחרב זה הכוונה, הדבר קלה, הדבר מתחסל, דומה למה שקרה בדור המבול, רחמנא ליצלן. הדבר קלה, הדבר נגמר. או ההפך, שהמציאות הקודמת מגיעה לתכליתה, ואז זאת הצעה. הדבר הזה עצמו הוא סיבה שהמציאות תתחדש, תתגלה מחדש. מציאות חדשה תבוא לעולם אחרי שהמציאות הקודמת מצתה את עצמה, עשתה את כל מה שהיא יכולה לעשות, גילתה את כל מה שהיא יכולה לגלות, הגיעה לתכליתה, ומאז הדברים מתחדשים. זאת צורת העולם. צורת העולם, כביכול, בורא העולם ברא את העולם. העולם צריך להיות קיים, אבל הוא הולך לקראת חידוש. כביכול. הבריאה הזאת, שהיא נקראת ההגעה של העולם לתכליתו, זה דבר שהוא תמון בבריאה של שבת. הדבר הזה מונח בבריאה של שבת. השבת, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, השבת נקראת תכלית מעשי שמיים וארץ. אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשי שמיים וארץ. בשבת הבריאה מגיעה לתכליתה. אחר כך, אז עקרונית מתחיל עולם חדש. השבת היא מעין עולם הבא. בפועל, כשהעולם באמת מגיע לתכליתו, אז העולם עובר מהעולם הזה לעולם הבא. המציאות משתנה, מתחדשת. היא הופכת להיות מציאות אחרת. הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שכל שנה ושנה נושאת בתוכה את כל ההיקף כולו של כל המציאות, כל הקיום כולו עובר עלינו במשך שנה אחת. כל הקיום. לכן, השנה מתחילה, וזה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כך השנה מתחילה, השנה מתחילה בבראשית, והיא נגמרת בהמגיד מראשית אחרית. היא מתחילה בבראשית ונגמרת באחרית. זה היום תחילת מעשיך, הזיכרון ליום ראשון. זה יום בריאת האדם, זה יום נקודת ההתחלה של הבריאה. אבל כביכול, בורא העולם הרי ברא את הבריאה, שהיא תגיע מהראשית אל התכלית. היא צריכה להגיע מהראשית אל האחרית. המילה אחרית, בלשון הקודש, יש בה שתי משמעויות. השורש הפשוט של אחרית זה סוף, גמר. זהו. יש גם לשונות כאלה בכתובים. דוגמה, מרה תהיה באחריתה. באחריתה כיום מר. אבל בהרבה מקומות בכתובים יש תקווה לאחריתך, לתת להם אחרית ותקווה. האחרית עניינה תכלית. תכלית. האחרית עניינה מה שהראשית שואפת להגיע אליה. בדברי הגר"א במקום אחד, הגר"א מגלה, המילה אחרית היא בגימטריה תף ריש י"ט. כן, קל מאוד לחשב את זה. תף ריש י"ט זה אות אחת, מספר אחת פחות מכתר. כתר זה לעולם השם של הרצון שמונח בשורש הדברים. הכתר הוא תמיד מעבר, מעל למציאות עצמה. הכתר הוא תמיד מעל לקומה עצמה. הכתר, כשמכתירים מישהו, אז שמים לו משהו מעל ראשו. זהו הכתר שמכתירים אותו מלמעלה. מצרפים אותו למה שגבוה ממנו. כתרי אותיות, אלה הם אותם תגים שהם יוצאים מן האות, והם מתחברים אל אל הבלתי מובן, אל הבלתי גלוי, אל הקלף, אל הלבן. אלה הם כתרי אותיות. הם מתחברים אל הלא נודע, אל המעבר למה שאפשר להבין בפשטות. נקראים כתרי אותיות. האחרית היא הצעד האחרון של מה שנקרא נעוץ סופם בתחילתה. זאת הפסיעה האחרונה, אחת לפני האחרונה. הפסיעה שתבוא אחריה תחבר את הסוף מעשה למחשבה התחילה. זאת אחרית. זה מה שנקרא אחרית ותקווה. אחרית בלשון, יש תקווה לאחריתך. אם כן, יש ראשית לשנה ויש אחרית לשנה. אותה אחרית של השנה היא זאת שמאפשרת את הראשית של השנה הבאה. אחרת, אותה מציאות הייתה נמשכת הלאה. והדברים היו ממשיכים, בלי שום נקודה של חידוש. המשך, המשך. המשך הוא לעולם ההפך מחידוש. לא ייתכן להגיע לראש השנה הבאה, דהיינו, לא ייתכן להגיע אל הראשית בלי שתהיה אחרית. כך הוא סדר הדברים. כביכול בורא העולם ברא את מה שנקרא בראשית. המציאות הזאת שנקראת בראשית קיימת בעולם. ואפשר להוציא אותה לפועל. אפשר לחדש. אפשר להתחיל מחדש. אפשר, יש אפשרות. האפשרות להתחיל מחדש היא אך ורק אם אני מיציתי את מה שהיה עד עכשיו, הבאתי אותו עד לתכליתו, ויותר אין המשך למציאות הקודמת. היינו בלשון אחרת, האחרית מאפשרת את הראשית. אם לא הייתה אחרית, לא הייתה ראשית. אם לא היה המגיד מראשית אחרית, היינו, אם המהלך לא היה מלכתחילה לקראת אחרית, אז אי אפשר היה לשמר את מה שנקרא ראשית. ראשית אפשרית אם יש אחרית. ش שני מיני תשובה ישנם בעולם. יש תשובה שהיא נוהגת תמיד. אם ראית תמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום. בוודאי עשה תשובה. התשובה הזאת עניינה. אדם לא... לא משאיר. אדם לא משאיר על עצמו לכלוך. אדם מתנער מתינופת. דבר מאוס, דבר לא טוב. משהו, דבר מקולקל. אני לא מחבר אותו אליי. אני מתנער ממנו. וזה טבעי. זה טבעי. זאת התשובה הזאת, זאת תשובה שהיא נוהגת תמיד. זאת מצווה שלא הזמן גרמה, אין לה שום קשר לזמן. תמיד, בכל יום, בכל עת, בכל שעה. ישנה עוד נקודה אחת של תשובה, היא נקראת התשובה של מה שנקרא התשובה של אחרית הימים. מה שאנחנו מובטחים. הרמב"ם בפרק ז' בהלכות תשובה כתוב, הוא כבר הבטיח התורה שעתידים ישראל לעשות תשובה בסוף הגלות, ומיד בסוף הגלות לעשות תשובה, ומיד הם נגאלים. התורה הבטיחה. התשובה היא דבר ברור, דבר מובטח. המהלך הוא, התשובה היא דבר מוכרח בעולם. העולם מגיע לאחריתו, אין אפשרות אחרת. העולם מראש הולך להגיע לאחריתו. לא ייתכן שהבריאה תמשיך ותמשיך ותמשיך. כך, לעולם. אין. אין אפשרות כזאת. הדברים הולכים מראשית לאחרית. כשאדם שב בתשובה, בתפיסה הזאת, זאת צורה אחרת של תשובה. התשובה היא, אני מיציתי. המציאות שעד עכשיו כבר הגיעה לתכליתה, אני לא יכול להמשיך איתה יותר. לא מחמת מיאוס, לא מחמת הקלקול, הלכלוך. זה לא עניין. הבריאה מחייבת חידוש. כך ברא כביכול בורא העולם את סדר הזמן. כל שנה יש בה ראשית ויש בה אחרית. מראשית השנה ועד אחרית שנה. האחרית זה זמן שמחייב להתכונן לראשית חדשה. דהיינו להביא את הדברים שעד עכשיו לאחריתם. סוף. הדברים מיצו את עצמם, הגיעו לתכליתם. אין להם המשך. זה הסוף. מכאן מגיעה התשובה שהיא נקראת התשובה של אחרית הימים. זער אמפין של אחרית הימים יש כל שנה ושנה. כשם שכל שנה ושנה היא זער אמפין של כל המציאות כולה. כל המציאות כולה חוזרת על עצמה בכל שנה ושנה, היקף מלא. וכשהשנה נגמרת, אז מתחילה ראשית חדשה. עוד זה היום תחילת מעשיך. זיכרון ליום ראשון. מגיע עוד פעם יום הראשון של הבריאה. זאת בחינה מיוחדת, זה צורה אחרת של תשובה. הראשית של השנה הבאה מתחילה בראש השנה ונגמרת ביום הכיפורים. נקודת הראשית היא 10 הימים הראשונים. ראש השנה מתחיל הדין, ביום הכיפורים נחתם הדין. הראשית היא 10 הימים האלה, היא הראשית. הם הראשית. בחינת הראשית מחייבת שהמציאות הקודמת תישאר. תכלה השנה וקללותיה. אנחנו משאירים אותה מאחור. אנחנו לא ממשיכים אותה. אנחנו הולכים לקראת חידוש. הדבר הזה הוא בעצם מציאות העולם. כך הוא בעומק הדברים, עיקר סדר הזמן. הדברים הולכים מראשית לאחרית. והדברים בכלל הבריאה הם כך, ובזעיר אנפין הדברים הם בכל שנה ושנה. אלה הם הפנים המיוחדים. של מה שנקרא התשובה של אחרית הימים. ושבת עד השם אלוקיך. מדובר על אחרית הימים. בנבואת ישעיהו, והיה באחרית הימים. נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות. ונהרו אליו כל הגויים. וכולם יאמרו, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. ויורינו מדרכה ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה, או דבר השם ירושלים. כולם ילכו למקום אחד, כולם ינהרו למקום אחד. כך ייראה העולם החדש. זה באחרית הימים. זה עיר אנפין של אחרית הימים. נמצאת כל שנה בשנה. סוג אחר של תשובה, זה תפיסה אחרת. החרטה לא חלה על החטא בדווקא, והקבלה להבא לא חלה על המצוות בדווקא. החרטה חלה על המציאות הקודמת, שאני מתנתק ממנה, אני לא ממשיך אותה. והקבלה להבא היא של המציאות הבאה. המציאות החדשה. אלו הם הפנים של אחרית הימים. באופן. אמרנו, הבריאה נבראה, כולם בחוכמה עשית. החוכמה היא המהלך מראשית לאחרית. זאת החוכמה. זאת החוכמה שתמונה בבריאה. אותו מהלך פנימי שהוא הולך מראשית לאחרית. כך זה בסדר הגדול של כל מהלך העולם, וכך זה בסדר המצומצם יותר, הקטן יותר, של כל שנה ושנה, שזה זעיר אנפין של כל מהלך העולם. ההבנה הזאת, את ההבנה הזאת יכול להבין חכם. לכן התורה, הנביאים, הכתובים רומזים לנו אלול, אלול, עוד פעם אלול, עוד פעם אלול, רומזים לנו. מי חכם ויבן אלה? מישהו חכם, מבין, חכם מבין את המהלך האמיתי של הדברים. כל המקומות שאלול נרמז בהם, למי שיעיין, שם נרמז את הבחינה הזאת. המהלך האמיתי של הדברים. עוד רמז, עוד רמז אחד, שזה לא רמז על המילה אלול, אלא על הגימטריה של אלול. אלול בגימטריה בינה. גם זה רמז שמלמדים אותנו רבותי. הבינה היא התפיסה האמיתית של החוכמה. מי חכם ויבן אלה, וידע מה לעשות עם עצמו ומה לעשות עם אלול. היינו, מה לעשות עם עצמו באלול.